ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
כמו שאנחנו לומדים לשבוע חזרה להרח הבנים ושרי ישיבות להוסיף לנו בלימוד ובאהבת התורה, אנחנו זוכים היום להרח את ראש ישיבת שבי שומרון ורב היישוב שבי שומרון ידידי הרב שמידן, שאני קיבלתי ממנו חיזוק וזה פעל בישיבה מקצת שיכול לומר בפניו. נפגשנו בכנס ראשי ישיבות, דיבר איתי על לדחוף לסיומים, הוא מחשב בשנה שעברה היו פה עשרות סיומים בסופי זמן, הרי בזכותו גם היום הזמנו אותו, אנחנו רוצים לקבל חיזוק מהשיטה המיוחדת שהרב שמידן בונה, הרב יהושע שמידן בונה ומוליך לידיעת התורה, ברוך השם תורתו הולכת ומתפשטת, ובסוף אנחנו נקבל מתוך הדברים עוד חיזוק.
פשוט ידי וראי, עוד הרב הגאון, הרב וידר, שברוך השם נפגשים מדי פעם בכנסי של ראשי הישיבות. שמח באמת לראות את ישיבתו של הרב. אמרתי לרב שאני לא ראוי לדבר בכזה ציבור גדול ובטח מלא תלמידי חכמים, אבל כתוב שתמיד חכם מצווה עליך, אז צריך לשמוע בקולו, אז אני... אשרי הדור שהקטנים נשמעים לגדולים, ברוך השם. אנחנו קצת נדבר היום על הסוגיה הזאת של חזרה, שזה נושא שגדולי ישראל אמרו שזה נושא מאוד כאוב. אני חושב שגם אתם שאתם לומדים עיון רואים את החשיבות הזאת שאדם יקיף. אדם שמקיף ממילא שאלות התוספות עולות מיד, שאלות הרשב"א, שאלות הריטב"א, הרמב"ן, ראשונים ואחרונים, מי ששולט בגמרא, השאלות מיד עולות מאליהן. גם כשאנחנו עוסקים בסוגיה הזאת של בר המציע, אז מיד התוספות מיד שואל שאלה על דין יחלוקו, קושיות מהגמרא בבבא בתרא בפרק שלישי, מה הסברות, למה אנחנו אומרים פה דין יחלוקו, אנחנו אומרים דין גולדה, דין כבר. אנחנו רואים מזה גם סברה מאוד גדולה, ככה מביא הראש, מביא התוספות, שמקום שאדם לא מוחזק בדבר הוא צריך להתאמץ מאוד, ואומרים לו כל דאלין כבר, ואומרים שמי שהוא לא מוחזק בדבר ממנו הוא צריך להביא ראיה לדבריו, והוא יתאמץ להביא לראיה לדבריו, ועוד שם עוד כמה דברים שאומר שם התוספות והראש, ממילא הוא יפחד שיביאו ראיה כנגדו. אבל דברי התוספות פה ניקח מהתוספות, דברי הראש ניקח פה גם לענייננו דבר מאוד יסודי, שמקום שאדם מוחזק בדבר וכולם יודעים שזה שלו, אז יש לו חיבור בזה. מקום שאין לו שייכות, מה זה כל דלינג בר, זה כמו הפקר, אדם מופקר בדבר, אין לו שום שייכות ושום חיבור בדבר הזה, אז אני אבוא אגיד כל דלינג בר, אבל יצטרכו להילחם, זה אומר שלי, זה אומר שלי, זה אבי ראיות, וכל אחד יילחם על הראיות שלו. הגמרא מביאה במסכת עירובים בדף מ"ז עמוד א' עולה לעמוד ב', לגבי אדם שיש לו היתר לצאת לחוץ לארץ. יש פה הרבה אנשים שבאים מחוץ לארץ, מה היתר? אז אומרים ללמוד תורה. אז מה היתר? מכל אדם ללמוד תורה, אם יש לו שם איזה ראש שיבה שמתפלפל מזה, אז הוא ילך ללמוד אצלו תורה. אז הרש"י אומר שאדם ילמד מרב שמשנתו סדורה, והוא מלמד בדרך קצרה. כך אומר רש"י ברובין במזלי למוד ב', שורה ראשונה. אתה רוצה ללמוד תורה? זה לא אם אתה הולך ללמוד תורה אצל כל רב. אתה הולך ללמוד תורה מאדם שאתה מקבל תורה. ומה זה נקרא תורה? תורה אתה מקבל מרב שמשנתו סדורה, הדברים ברורים לו והדברים מסודרים, ממילא הוא יכול ללמוד תורה כמו שצריך. כך אומר שם רש"י, וזה היתר שיש לאדם ללכת ללמוד תורה מבחוץ. וגם אנחנו רואים בגמרא במסכת תענית בדף ח עמוד א, שאם ראית תלמיד חכם שמשנתו אינה סדורה עליו, זה משום שלא, הוא לא למד טוב, הוא לא למד טוב, הדברים לא ברורים. וכשהדברים לא ברורים וכשאדם לא זוכר, ממילא הוא שואל את עצמו שאלה, מה לי בבית המדרש? אני לא מבין את הדברים, אני לא זוכר את הדברים, מה לי בלימוד התורה? אבל צריך לדעת פה יסוד מאוד גדול. ב-48 קנייני התורה שכותבת המשנה בפרקי אבות, הקניין הראשון הוא תלמוד. מה פירוש הקניין הראשון תלמוד? זה אומר שדבר ראשון אדם צריך ללמוד. אין גימיקים ואין משחקים. בשביל שאדם יקנה את התורה, הוא צריך ללמוד תורה. בא להם בנים שמחה, מביא שהיה איזה משמש אחד, קראו לו פרץ, פרץ גבאי, והוא בא לרבי וביקש ממנו קוויטל שיהיה לו ילדים. שואל אותה, הרבי, התחתנת? אומר לו, לא, אז מה אתה רוצה ילדים? אין לך ילדים? דבר ראשון שאדם צריך לעשות, ללמוד תורה. סיפר לי פעם מורי ורבי הרב ליאור, שהוא בא לרבי מגור, יודע, לפני 60 שנה, 50 שנה, וביקש ממנו ברכה ללמוד. אמר לו, הרבי, תחזור תדע. והרב ליאור בגיל 14 התחיל ללמוד לקרוא. בגיל 14, אחרי שהיה שנתיים במנזר אצל הנוצרים, בגיל 14 התחיל ללמוד לקרוא. סיפר לנו שהגיע לישיבת כפר הורי, היה אומר ברוך אתה, היה מגיע חצי שעה לפני התלמידים. בגיל 30 פלוס בערך כבר הרב אליושיב כתב עליו, הנעל ראוי לבית הדין הגדול לערעורים. לא ראוי להיות דיין, לא לבית הדין הגדול, לבית הדין הגדול לערעורים. וזה בשבילנו דברי מוסר גדולים מאוד, איך שיהודי מגיע משואה ללא הורים, גדל במנזר, ובגיל 14 מתחיל ללמוד לקרוא. אני בטוח שרובכם כבר בגיל 5-6 כבר ידעתם לקרוא, ולא 6-7 גג ידעתם כבר לקרוא. זה אומר לנו שכל אחד מכל היושבים כאן במקום הזה יכול לגדול בתורה, להיות גדול הדור, זה סייעתא דשמיא, קום מגיסתא, זה סייעתא דשמיא. אבל לגדול בתורה זה דבר שכל אחד יכול לעשות, כל אחד יכול להיות תלמיד חכם, כל אחד יכול לדעת ש"ס. הייתי עכשיו בשוויץ, סיפר לי יהודי אחד מהתורמים שהוא לומד עם חברותה, עם יהודי מצרפת, שעד גיל 21 היה עובד בצורה רגילה, היה עובד, היה בא לבית, היה עובד. בגיל 21 עזב הכל, התחיל ללמוד. הוא כל שבוע, סליחה, כל שנה הוא מסיים את הש"ס, וכל יום הוא לומד 7 דפים. כבר 19 שנה מסיים את הש"ס. בגיל 21, אז לא גיל 14, חלקכם פה בגיל 21, הוא עשה עצמו סוויץ', סיבב את הראש, לא ממילא הרב ג'רמו, לא זוכר איך קוראים לו, והוא, היהודי הזה, פעם בשנה מסיים את הש"ס. מה הוא שונה מכל האנשים האחרים? הוא החליט. חובת התלמידים, הוא מונה במידות שלו, אומר לי, בהוגו מות קוף נונגים, אומר לי, במידות שלו, זה מידת ההחלטה, החלטתי, אני צריך להחליט. הגמרא מביאה ברכות של מרגים על מובט, שלא עברי העולם, אלא לרבי חנן בדוסה ולאחיו. זה עוד צדיק או רשע, כל השאר באמצע. קצת לומדים, קצת טייבות, קצת עושים פה, קצת עושים. יש כאלה שיותר לומדים, יש פחות לומדים. יש כאלה יותר נהנים בעולם הזה, יש כאלה פחות נהנים בעולם הזה. היסוד הגדול של האדם זה שיחליט החלטה ברורה שהוא רוצה לגדול בתורה. הוא רוצה ללמוד תורה. דרך אגב, גם הרב קוק מדבר על זה במוסר אביך, שצריך גבורה מאוד בהחלטה. אדם יכול לעשות הרבה דברים, לחשוב הרבה דברים, כל עוד הוא לא החליט, אני החלטתי, אני מחליט שאני רוצה ללמוד תורה, אני מחליט שאני רוצה לגדול בתורה, אז אם אלה הראש שלו נמצא במקום אחר. אם אדם, הראש שלו לא נמצא בתוך הגמרא, נמצא במקומות אחרים, ממילא אין סיכוי שהאדם הזה יגדל בתורה. יש גמרא שאני נוהג לומר אותה הרבה פעמים לתלמידים וכל מיני ישיבות. יש סיפור מפורסם על רב פריידא. רב פריידא היה לו תלמיד. התלמיד הזה היה לו כנראה קשיי קשב וריכוז. במושגים של היום הוא היה מקבל ריטלין, קונצרט, או כל הדברים שנותנים היום לתלמיד שקשה ללמוד. הוא לא יכול ללמוד, לא יכול להקשיב. הוא לא ישנה לו 5-6 פעמים כמו שלומדים בכיתה, וגם לא 10 פעמים, וגם לא 20 פעם, ישנה לו 400 פעם. 400 פעם רב פריידא ישנה לתלמיד שלו. פעם אחת אותו תלמיד אמר לו, רב פריידא, תשמע, אני יכול להיות שנצא לאיזה עניין, סנדקאות, לאיזה מצווה. אמר לו תלמיד, בסדר. הוא נימד אותו 400 פעם. זה מה זה 400 פעם? עשיתי פעם חשבון. אם מדובר שהוא נימד אותו דבר שלוקח לכל אדם לקלוט דקה, הוא נימד אותו 400 פעם, זה 400 דקות. זה אומר, זה כמעט 7 שעות. ואם לדבר שלוקח לו שתי דקות, זה כמעט 14 שעות, זה 13.5 שעות. הוא השקיע בו את כל הנשמה. רב פריידה יכל לעשות רבנות, רבנות עיר, דיינות, יכל לדע לעשות תואר ראשון, תואר שני, פרופסור, כל מה שאנשים עושים בזמן הפנוי שלהם. רב פריידה השקיע בתלמיד. מושג גדול לעולם התורה, לרם, איך, למלמד, איך משקיעים בתלמיד. 400 פעם הוא השקיע בו. הוא אמר לו, פעם אחת צריך ללכת לאיזשהו מקום, בסוף לא הלך. הוא שאל אותו, תגיד לי, הבנת? אמר לו, לא. אמר, מה לא הבנת? מה אתה... 400 פעם. שנה לו עוד פעם 400 פעם. עוד פעם 400 פעם. ביחד 800 פעם. 13.5 שעות. יצא בת קול ואמרה לו, תשמע, תגיד לי, מה אתה רוצה? עולם הבא לכל בני דורך, או שאתה תחיה 400 שנה. בת קול, רבותה, לא יוצא את זה כל אחד. יש גמרא בתענית, חף א' עמוד ב', היה יהודי בשם אבא אומנה, היה מקבל שמנה מרטיבתא דרכיה כל יומה. יש מה זה שלמה, אומר רש"י, בת קול. בת קול זה לא רק אומרים כזה, זה קול. בת קול היה מקבל. זה סימן של שעדיו, אני אסבר לך על הסמלים, זה כוח אבא אומנה. היה מקבל כל יום בת קול. והיה שם את אביי ורבה. חלש דעתיו, כך אומרת הגמרא, לאביי שהיה מקבל כל ערב שבת ולרבה כל ערב יום כיפור, חלש דעתיו. אבא אומנה היה צדיק. זה שיעור שלם על עולם של צדיקים ועולם של כאלה שיותר לומדים, אפשר לדבר על זה בהרחבה רבה. אבל לקבל בת קול, לא כל אחד זוכה לקבל בת קול. יצא בת קול אחרי 400 פעם. למה? כי הוא עשה מעשה של צדקות. אומר אבא, אומר הפריידה, בסדר, מצוין, אני צדיק, שניתי 400 פעם, 800 פעם, מגיע לי, אני אחיה 400 שנה, יוכל להעמיד הרבה תלמידים, יוכל לעשות הרבה מצוות. אומר לו, אומר הפריידה לבת קול, אני מוכן לוותר על 400 שנה שלי, אבל כל בדורי יזכו לעולם הבא. אומרת שמהגמרא יצא הקדוש ברוך הוא, אני לא יודע אם יש כזה דבר בש"ס, שבתך יוצאת בת קול, אחר כך יצא הקדוש ברוך הוא. תנו לו גם את זה וגם את זה. רואים כאן שני מדרגות. מדרגה אחת שהוא שנה לו 400 פעם, שזה דבר שלא מצוי. מדרגה שנייה, רואים כאן, שנה לו 800 פעם, ואז יוצאת בת קול, יש התרגשות גדולה מאוד בשמיים. ומדרגה שלישית, שהוא שוב פעם מבטר על כל העצמיות שלו, לא רק זה שהוא מלמד על התואר שלו, ולדענות, ולרבנות, ולהיות הרב הגאון, ולהיות אולי פרופסור, דוקטור, וכל מיני דברים שאנשים משלימים, ונמצא פחות בבית. והוא עולה למדרגה שיוצא לו הקדוש ברוך הוא. שואל שם התוספות שאלה, הרי אנחנו מוצאים שרב פריידה שאלו אותו מערכת הימים, בא במגילה כ"ח, אז הגמרא שם מתרצת, מעולם לא דמיין אדם לבית מדרש, והתוספות מתרצת שם עוד תירוץ. אני חשבתי להגיד דבר מאוד פשוט. התוספות מראה פה סתירה, אומר, איך אתה אומר לי שהוא זכה ל-400 פעם בגלל בזכות הדבר הזה? הוא זכה ל-400 פעם בגלל שלא קדמה אדם מבית מדרש. אני אומר, זה בכלל לא סתירה. יהודי שהוא רץ לבית מדרש ומגיע לבית מדרש ראשון ויוצא אחרון, ישו מגלה בו את אהבת תורה. בעולם הרחב אדם קונה איזה אוטו טוב, אישה קונה איזה בגד יפה, הגמרא בשבת, תכשיטים, היא יכולה לצאת, לא יכולה לצאת, כי מראה את התכשיטים. כשאדם קונה איזה בגד יפה, או תכשיט יפה, הוא בא לראות את זה לכולם. כשאדם קונה איזה אוטו מפואר, אני יודע, את השמות שיש שם, קדילק, פררה, פורשה, כל מיני, כל איזה מכוניות מפוארות שלא תרבה כסף, הוא יראה לכל השכנים, ואם הוא לא יראה, הוא ידאג לעשות איזה סיבוב קטן, ואם יש לו איזה וספה טובה, איזה הונדה, יחתוך לו שם את את הזה שכל השכונה תזכה, את כל השכונה בחצות הלאה, בתיקון חצות, שכולם ישמעו את הרעש, הוא יזכה שכולם ידעו את הדבר הזה. אדם בעיני חומר, הוא רוצה להראות את עצמו. הוא לא סתם לובש עצמו בגדים יפים, הוא לא סתם קונה לעצמו בית מפואר, הוא לא סתם קונה לעצמו אוטו מפואר, הוא קונה את זה בשביל הציבור הרחב. אבל אדם שהוא לומד תורה והוא אוהב את התורה, וזו הייתה הנקודה של רב פריידה, הנקודה שהוא שהייתה לו אהבת תורה, ממילא הוא עצמו למד תורה, וממילא הוא רצה לתת אצל החבר שלו. אנחנו רואים מכאן שאדם שאוהב את התורה, והוא רוצה את התורה, אז ממילא יש לו כזאת עוצמה גדולה לאדם הזה, שהוא באמת, הוא מקרין את זה לאחים, הוא באמת חי את זה. יש מהלך שאני שמעתי בשם רבי אלי לפיאן, רבי יוחנן. רבי יוחנן הרי הולך עם העצם שלו, ומראה לכולם, אחרי שנפטרו לו 10 ילדים, ואומר הדין עשרי ביר, הראשונים שואלים איך הוא לקח את העצם הזאת, זה תמה, זה היה פחות מגזורה וכו'. בקיצור, מצד שני אנחנו רואים שרבי, והוא הלך מאדם לאדם, מצד שני אנחנו רואים שרבי, אותו רבי יוחנן, אותו רבי יוחנן שריש לקיש מת והביא את רבי אלעזר בן פדת שהיה מתמיד מאוד גדול, הוא לא היה מסוגל ללמוד איתו כי הוא לא היה חברותא כמו שצריך. אם לאדם אין חברותא כמו שצריך הוא משתגע, רואים את זה גם מכוני המעגל אחרי שהוא ישן 70 שנה והוא לא היה מי ללמוד. אז גם שם, גם שם וגם במציע, מה שאתם לומדים עכשיו, גם שם ראו, באו רחמה, באו רבנו רחמה והתפלו שהוא מת, כי כשאדם לא יכול ללמוד כמו שצריך אז הוא משתגע מזה. אם, אבל מה מדובר? כשאדם אוהב את התורה, כשאדם מחובר לתורה ואדם רוצה את התורה, ממילא הוא רוצה ללמוד את התורה, והוא לא לומד את התורה כמו שצריך, אז אנחנו רואים בשתי מקומות שהוא לא מסוגל ללמוד כמו שצריך. גם מכוני המגל רואים את המעלה של הגדולה של החברותה. הגמרא לפני כן, לפני הסיפור של רב פריידה וגם אחר כך, היא מביאה יסוד מאוד גדול. הגמרא מדברת על זה שאדם לומד תורה הוא צריך לחזור, והרב מביאה שמה שאדם שלא לומד ממילא אינו זוכר. הוא מביאה דוגמה לצייד, צייד הרמאי. מה זה צייד הרמאי? שני אנשים עושים תחרות לצוד ציפורים שעה, אחד לוקח חץ, יורה בציפורים, יורה יורה יורה, מוריד 10 ציפורים, השני יורה, מוריד 5, אבל כל ציפור שהוא הורג אותה ופוגע בה הוא מקפל את הכנף. אחרי שעה הולכים לבדוק מי הצליח, הראשון שירה וירה פצע כמה אבל הם ברחו, השני פצע אבל שיבר את הכנפיים. ואומרים שם, אומר שם בן יהודה ובן יעקב, זה אותו דבר בלימוד תורה. אם אתה לומד תורה ואתה חוזר לדבר, ממילא אתה מצליח. אם אתה לומד תורה ואתה אינך חוזר לדבר, אתה אינך מצליח. אומר שם הרבה, ידי ברבנן על הדבר הזה ועברי עליו. יודעים רבנן הדבר הזה ועוברים עליו. אומר שם הרב נחמן בר יצחק, אנא אבידיתי. מה זה אנא אבידיתי? מה זה אנא אבידיתי? מה אומר שם רש"י? מה זה אנא אבידיתי? מה פשט הגמרא אנא אבידיתי? רב אמר ידי רבנן ועברי עליו, עוברים על זה. אז רב נחמן בר יצחק אומר ידי רבנן ואנא אבידיתי. מה זה אנא אבידיתי? מה פשט? חוזר, נכון? רש"י גם אומר את זה. קודם כל זה פשט גמרא. רבא אומר יד רבנן ועברי עליו, רב נחמן בר יצחק אומר אנא אבידיתי. קודם כל רואים כאן דבר מבהיל. המוראים העידו עצמם שכמה זה קשה לחזור, כמה יצר רע אומר לך תתקדם, תתקדם, אולי תחזור. רב נחמן בר יצחק היה מקיים, כך אומר רש"י במקום. אני חשבתי להסביר את רב נחמן בר יצחק בצורה שונה, ולא הייתי אומר לכם את זה, את מה שחשבתי להסביר, לולי שראיתי את הדברים כמו שכתבתי אותם לפני כמה שנים. הראה לי את זה אחר כך תלמיד חכם שהאדרת כותב אותם. האדרת כתב ספר, הבאתי לכם לראות את זה, קוראים לזה מגילת סימנים. הרבה פעמים כתוב סימנך, סימנך, ופרק שני גם במציע כתוב, לא סימנך, סימן כך וכך, סימן כך וכך, והאדרת פתח את הסימנים. ואני אומר לכם מה עכשיו האדרת אומר, זכיתי לקבל את דעתו בחוברות הראשונות שכתבתי, כתבתי את זה על דעתי, אחר כך שראיתי את האדרת כתבתי את זה בשמו. רב נחמן בר יצחק הוא היה עושה סימנים. רב נחמן בר יצחק היה עושה סימנים. אני אבין כן בידי, אני חשבתי להסביר, וכך כותב האדרת בהקדמה לספר שלו, היה חותן של הרב קוק שהיה גאון עולם. אנא אבידיתי, זאת אומרת עשיתי סימנים. רב נחמן בר יצחק בעשרות מקומות בשס, עשרות מקומות אומר וסימנך, עבודה זרה חטא, שבת סמך, סמך ואב, בכתובות כמה פעמים, סימנך וסימנך, בתענית חב ג', בהרבה מקומות רב נחמן בר יצחק אומר סימנך. דרך אגב, המעריץ חיות אצלכם בגמרא ובמציאה, דף כ"ה, דף כ"ה, תסתכלו במעריץ חיות אצלכם, דף כ"ה, מרבי יצחק מגדלה, הוא אומר שהוא היה מקום שקוראים לו הגדלה, ולמעריץ חיות יש לו מערך שלם, גם שם, גם נזיר י' ג', וגם ראיתי בכל ספרי המעריץ חיות, המעריץ חיות טוען שרב נחמן בר יצחק הוא היה קורא שמות לתנאים על שם מקומות, על שם הלכות, והיה עושה סימנים. אם אתם רוצים לראות, תראו את זה בהרחבה רבה בתורת תמימה ובדברים פרק א' אות א', וגם על הפסוק מתנה לחיים מנחליאל במות. הוא מדבר על זה בהרחבה רבה על שיטת רב נחמן בר יצחק. ויש יהודי גאון שאני מאוד אוהב את הספרים שלו, קוראים לו הרב רובין מרגליות, בעל מרגליות הים, כתב ספר לחקר שמות וכינויים. יש לו שם שני פרקים על רב נחמן בר יצחק. אז אנא אביד איתי והתקיים בידי, אפשר להסביר שלחזור, כי זה הדבר המרכזי, צריך לחזור. כמו שאמרנו מקודם, שאחד ממחד קנייני תורה, קניין הראשון, זה תלמוד, צריך ללמוד. והקניין הראשון שאדם צריך לעשות בעצמו זה לחזור, אם רוצה לזכור. אבל רב נחמן בר יצחק כותב, אנא אביד איתי, ומסביר האדרת, וזכיתי לכוון את דעתו, זאת אומרת שהוא עשה סימנים. היה עושה סימנים בש"ס בעשרות מקומות, כפי שאמרתי לכם מקודם. הוא היה עושה סימנים, היה קורא שמות לאנשים, היה קורא שמות לתנאים והמוראים בשם מקומות, כמו שאצלכם יש במציאה דף קפי עמוד א'. על ידי הסימנים היה זוכר. יש יהודי רב זלמלה, היה גאון עולם, אחיו של רב חיים וולוז'ין, בספר תולדות אדם, בספר שהגר הזה מאוד ממליץ ללמוד אותו, הוא מביא שמה שרב זלמלה בענייני קורבנות היה עושה סימנים. התפארת ישראל, לפחות בחמש מקומות, מי שרוצה לראות בספר שלי, מצאתי שבפחות בחמש מקומות, התפארת ישראל גם עושה סימנים. המעריץ חיות כותב שרבי מאיר, רק אומר כותנות אור, באלף, למה הוא כותב ככה? על הגמרא בסוטה, דף חף עמוד א', כשהוא אומר לו, הוא היה כותב, הוא אומר לו, תיזהר שם לחזיך לבלר, ואתה יכול לשגות באותיות. הוא היה משנה את האותיות, ואומר המעריץ חיות, למה הוא היה עושה את זה? הוא היה עושה את זה כדי לשנות. יש גמרא במסכת חולין, דף עין א', כתוב שם, עד את מיה למתקר. מה הכוונה? שאדם הולך ברחוב, הוא רואה אדם עם שתי ראשים, או תינוקות סיאמים, הוא יזכור את זה כל החיים שלו. אדם רואה ברחוב, רואה זוג, האישה טווילית, גובה של 2 מטר, ויש את הבעל בקושי גובה של 1.60 מטר, 1.5 מטר, הוא יבוא לאשתו הביתה, יגיד לה, תשמעי, ראיתי מה זה, זה אישה 2 מטר, 2.20 מטר, ויש לה איזה בובה כזה קטנה, בעלה 1.60 מטר. דרך אגב, הגמרא ממליצה, הגמרא בבחורות ממליצה לאדם שהוא גבוה להתחתן עם אישה טיפה נמוכה, ואם יש אישה גבוהה תתחתן עם מישהו טיפה נמוך. למה? כי אם אדם גבוה יתחתן עם גבוהית, מה אומרת שם הגמרא? בחורות ממי, מה? תורן. יהיה לו תורן, הנה יש פה יהודי שלומד בחורות, אתה זוכר איפה זה? ממי עמוד ב', הוליד מגדל, תזכור, ממי, הוליד מגדל, זה הסימן, ממי עמוד ב', באמצע עמוד שמה. ואם הוא התחתן, ננס התחתן ננסית, התחתנו אצבעית. אז היום הרבה פעמים בשידוחים, היה לי שם הרבה שהתחתן, אומר לי, הרב שמת לב שהיא טיפה יותר גבוהה ממני, היא ממש גבוהה, והוא לא ננס, הוא טיפה נמוך. מה אתה אומר מצוין? זה בדיוק הגמרא, במרכות מימי עמוד ב', אשתך טיפה יותר גבוהה ממך, לא נורא, שלא תלך עם עקבי שפיצים ותרוג את כל הג'וקים, יהיה גם פחות רעש ברחוב, לא קרה שום דבר, תלך עם נעליים רגילות, ואתה תלך עם נעליים עולה טיפה גבוהות, אז אתה פלוס מינוס אותו גובה. אז היה רב נחמן בר יצחק, הוא היה עושה סימנים, כן? והמעריץ חיות אומר שרבי מאיר היה בכוונה משנה את האותיות. והגמרא אומרת בחולין עיני שעד את מי למתקר, שאני משנה מהדבר, שאני עושה מזה דבר מצחיק, זה מקומם. אספר לכם סיפור. אני מדפיס את החוברות ואת הספרים אצל יהודי חסיד צאנז. הוא היה מדפיס את זה, היה לו פעם בית דפוס בבני ברק. אז הרעיון של הסימנים, אני תכף אדבר עליו, ואני אגיד לכם את זה טיפה על רגל אחד לפני שאני אתקדם. אז הוא פעם אחת יגרה את זה אחד מראשי ישיבת פונוביץ', את הסימנים שלי, את החוברות. אז היה מקרה ברכות, אני לא יודע איך נפתח לו בברכות ממחת עמוד ב', יש שם גמרא שאומרת שהשואבות העריכו בדיבור עם שאול. אז למה הם העריכו אותו בדיבור עם שאול? אז אומר, אומרת שלוש תשובות. תשובה הראשונה, אין מלכות נוגל בחברתה כמלוא הנימה. זה מופיע גם בתנית אי עמוד ב' באמצע עמוד. דבר שני, נשים מדברות, עשרה קבים של שיחה ירדו לעולם, נכון? ממתת עמוד ב' בקידושים, תת מידות, ממתת, תת מידות, או מידת תת, וליהנות מיוף יום. אז לא יודע איך הוא הראש, אחד מראשי שיבות בונבית, והוא היהודי שמדפיס, הם עוד אוהב את השיטה, יש הרבה חרדים שמשתמשים ברעיון הזה, גם בשיטה שלנו, והוא פתח לו את זה, אז הוא רואה שם, אין מלכות נוגע לחברתה כמלוא הנימה, מלכות חברתה, צלר זה, נו, נשגפר לך, לא נורא. רק הוא רואה, נשים דברניות מדברות חופרות, וואו, כמעט נפל מהכיסא. אחר כך הוא ראה שם ליהנות מיופו מלך חתיך בכלל, הוא סגר את החוברת. ואני אמרתי לו, אז הוא התקשר על היהודי הזה, אמרתי לו, לא נורא, עכשיו הוא יזכור את הגמרא הזו לעד ולמי עולמית, ויגיד שזה מזרוחניק אחד כתב לו את הדבר הזה. בזמן שהוא לא יסתכל בגמרא בחגיגה דף ג' יש כתב, ואתם עשיתי לי חטיבה אחת, אני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם. זה מופיע פעמיים בברכות ו' עמוד א' ובחגיגה ג'. אז ברכות ו' אין לי סימן, אבל אתם עשיתי לי חטיבה אחת, אז גולני גבעתי. מזל שאת חגיגה אולי הוא לא לקח את החוברת, כי אז היה שורף לו בטח את כל הבית דפוס. אז מכל מקום, אומר הרב קוק, שהוא מביא את העניין הזה של הסימנים, אני אביא לכם את לשונו, יש גמרא במסרת שבת קוף ד', מה שיבאת לכם שהרב חיפתא אומר, אין התורה נקנית אלא על ידי סימנים, זה מופיע ברובין נ"ד עמוד ב', נזכור דפים, זה הסימן של הדף. הרב קוק אומר ככה, בעין היה, זה מופיע בדף קוף ד', סמיכה, אני שמע, א' ב', א' בינה, ג' ד' מול דלים, אומר ככה הרב קוק, לשון אחר, סימנים עשה לתורה וקנה אותה. יחקוק תמיד הלבבך גודל הערך אשר לאשורו על קניין התורה. כל התחבולות שביכולתך יהיו נעשרות כלהקנות לך את התורה בצורה של קניין, בתכונה של הישארות ושומע לעד על כל מהות החיים שלך, על כן בייחוד עם השקידה על דתותיה של תורה, על החזרה התדירית המביאה לידי שינון וחיבור וידיעה מובהקת, תתאמץ לעשות סימנים לתורה. מרוב חרדה שמה לא יהיו לך כל המאמצים הרגילים שלא ישכח לך דבר אחד מן התורה. אומר הרב קוק פה שני דברים, ככה אני הבנתי, לא קראתי את כל הפסקה, לפחות עד כאן. אומר כאן הרב קוק שני דברים. א', תחזור. זה הפתרון הכי גדול. אבל אומר הרב קוק, אתה צריך לעשות כל מיני דברים כדי שלא תשכח. ואומר כאן הרב, מרוב החרדה, כן? על כן בייחוד על המשקידה את התותיה של תורה, על החזרה התדירית המביאה לידי שינון וחיבור וידיעה מובהקת, תתאמץ לעשות סימנים לתורה מרוב חרדה. מה פרוש מרוב חרדה? אם אדם חרד, הוא פחד שהוא לא יזכור, דבר שאדם חרד, שהוא רוצה ללמוד. והוא באמת הרצון שלו לשקוד על התורה. כי אדם שיש לו רצון ללמוד תורה, והוא גם עסוק בשטויות, יש גמרא, יש יהודי בשם רבי אלעזר בן ערך, מגדולי התנאים. גמרא במשנה, בפרק ב' באבות. מגדולי התנאים, אם כל חכמי ישראל נמצאים במקום אחד, והוא בצד שני הוא מכריע את כולם, כמעיין המתגבר. יש גמרא, שזה מקבילה גם במדרשים, שרבי אלעזר בן ערך הלך למקום שיש שם יין טוב ויש שם מרחצאות, והוא שכח את כל תורתו. מכל נגיד החודש הזה לכם יקרה החרש יהיה ליבם. למה? כי כשעוסקים בחומריות ובתורה זה לא הולך ביחד. דרך אגב, אחד התלמידים שנתן לי סימן על הגמרא הזאת זה שברת קוף ממזיין עמוד ב', סימנך קברנה, זה סוג של יין כידוע לכם, משכח זיכרון, זה הסימן. ואומר כאן הרב קוק, חרד, אתה חרד, אתה באמת רוצה לזכור את התורה? אז אתה תתאמץ. אז הרצון צריך לעשות סימנים, ותעשית גם סימנים שלך. זה מבטח שעכשיו אתה חוזר עוד פעם. אתה מפחד, אוי, איך אני אשכח את הגמרא? מה אני אעשה? טוב, אני אעניין עוד פעם. אני אסתכל בתוך הגמרא, אני אעשה סימנים. הגמרא מלאה בסימנים. משאירתי לכם מספר שלם, מגילת סימנים, כתב אותו הדרת. החרדה שלך, שמה אתה תבוא תשכח, שמה אתה לא תזכור את הלימוד שלך, שמא אתה לא תזכור את הלימוד. אם יש לך רצון כזה, אז תעשה את הסימנים, תעשה דברים אחרים, תעשי התאמצויות אחרות. אני לא אומר שזה דווקא זאת השיטה, לא אומר דווקא אלו הסימנים. כל אחד עושה סימנים משלו, יש עושים, יש עושים, עושים סימנים בצורה שונה. דרך אגב, חתם סופר כותב בשבת קוף מם עמוד ב' בהוצאה הישנה שלי בצד שמאל, עמודה שמאלית למטה, כותב שם החתם סופר שאדם יכתוב אפילו חידושי תורה למרות שהם לא להלכתה, למרות שהם לא אולי נכונים, אבל בעצם עובדה שאדם עושה דבר שהוא משלו והוא מתאמץ בדבר. והחתם סופר שם גם הביא את הגמרא בחולין עד עין א' עמוד א', את תמיע למדקר, על ידי זה שאתה עושה דבר שהוא תמוע, אתה זוכר את התורה, אתה נזכר בתורה, אתה עושה את הדברים שהם זכורים לך, כי אתה רוצה לזכור, כי אתה מבין שאם אתה לא תתאמץ לעשות דבר כדי לזכור את התורה, אתה בעצם תשכח. זאת אומרת, יש לך רצון, מדובר באדם שיש לו רצון, אז על ידי זה שהוא רוצה לעשות סימנים, הוא יכול לזכור את התורה, שהוא יעסוק ויתאמץ. אני אתן לכם ברשותכם כמה סימנים בגמרות שלמדתם השנה, השנה שעברה. קודם כל, כמו שאמרתי לכם, הנקודה המרכזית היא שאדם ירצה ללמוד. וגם אם אדם בגיל 14, כמו מורי ורבי, אני למדתי בקריית 4, יתחיל ללמוד בגיל 14 וילמד ברצינות, אז הוא יכול להגיע למדרגות או לא. טוב, הרב ליאור גם סיפר, לא היה לו הורים, גם לא היה לו כסף לקנות ממתקים, כמו שאמרנו. הוא לא הסתובב בפיצה ובמדרחוב, ולא הלך לטייל במוצאי שבתות, הוא ישב ולמד. אז מי שעוסק, יושב ולומד, אז יש לו סייעתא דשמיא. מי שלא לומד, מסתובב ועוסק בדברים אחרים, אז באמת קשה לו ללמוד. לכם יש ניסיון גדול, יש פה פיתוי מאוד גדול. אמרתי פעם לאחד מהשבושים שבא אלינו לישיבה, כתבתי לו שאחד ממחת קנייני התורה זה יישוב. אז פשוט, זה יישוב הדעת. שמה, אתה בא אצלי, אתה כיום עדי סטנה, גמרא במגילה כפחת עמוד ב', שם באמצע עמוד. אמרתי לו, בכוונה שנייה, זה יישוב. אצלנו בשבי שומרון, בשעה 7 בערב קלטה רגל מן השוק, לעניין חנוכה, 7 מקסימום 8, 10 בערב, בחורף קלטה חתולה מהשוק. זה יישוב, זה לא כמו פה שחיים פה 24 שעות מיממה, ויש לכם ניסיון גדול, ויש לכם הרבה פיצות, אבל לפומצה אגה, בטח הם הביאו אתכם פה למקום הזה, אז אתם יודעים להתגבר על הניסיון הגדול הזה של כל מה שקשור מסביב. אז אתם כנראה ברמה גדולה, כתוב שכל הגדול מחברו, קיצור הגדול ממנו. זה גמרא בסוכה, נ"ב עמוד א'. סימנך נפל בפח, זה יצרה, זה דף של היצרה. ודרך אגב, דיני המאחר לתפילה, זה גם כן נ"ב. נפל בפח, זה גם כן. אדם, למה אדם מאחר לתפילה? כי הוא יצרה התגבר עליו, אין לה שום סיבה אחרת. אז הוא ישן וישן, אז גם כן נפל בפח. זה הסימן. פעם שאל אותי, איזה דוקטור אחד, הוא מכיר אותי. שאלתי, מה אתה צריך את הסימנים? יש פרויקט השוט. מה אתה צריך את זה? אז אני אענה על זה תכף. לימים נצרח אותו דוקטור אליי. נצרח, זה הגמרא אומרת את זה בכמה מקומות. נצרח אותו דוקטור אליי, פגש אותי בחתונה. אומר לי, הרב, אולי אתה יודע איפה יש את הגמרא הזאת עם מנשה, נפתח בחברין, ואמר לו, מאיפה מוצאים את הפת? אני בא בפרק חלק. אני ג'ינג'י, אני יש לי עכשיו שערות לבולות, אני ג'ינג'י קצת. אני אומר לו, אני אתפלא, דוקטור מלומד כמו כבודו, פונה ליהודי חשוך כמוני, עם זקה לא מסודר ופירות כאלה משוגעות. מה? תלחץ בפרויקט השוט, ואתה מקבל את התשובה, מה אתה פונה עליי? אז הוא אומר, לא, הרב, ודאי שכבר, פניתי בפרויקט השוט. אבל לחצתי מנשה, וזה קפצתי מאות פעמים. אז לא רציתי להגיד לו, אל תהיה עצלן, תבדוק. לא, לא נעים, דוקטור, נכון, מכובד. טוב, אז אני אמרתי לו, את הגמרא, זה גמרא בסנהדרין קוף ב' עמוד ב', קרים בישולה. מאיכן קרים בישולה, זה הגמרא, בגלל לפני כן כתוב שם שהוא מי בראש, זה קופץ בראש. היינו אצל הרב מזוז, לפני שהוא התחיל עם הסיפור עם המפלגה, היינו אצלו כמה פעמים, והרב מזוז מאוד אוהב את השיטה, וגם ישיבת כיסא רחמים, יש בחורים שלומדים מהשיטה, לא רק זה ששמנו שם חוברות, התקשרו וגם התקשרו תלמידים שלו ממקומות אחרים. והוא אמר לנו שאדם, שגם אם אתה מחפש במקומות אחרים, א', קשה לך ללמוד, וב', אתה לא מוצא דברים, והסת הוא מונח לך בראש, אתה לא יודע איך לעשות. והוא אמר לנו על הרב עובדיה, כולם מדברים על הסינכרון הפינומנלי של הרב עובדיה. אתם יכולים לראות, הכל מוקלט, נמצא באתר של הישיבה, יכולים להיכנס את זה. הוא אומר שהרב עובדיה כל פעם מתקשר לבן שלו בשביל שילמד איתו. יום אחד אשתו אומר לו, מה, אתה כזה גאון, אתה יודע את כל התורה בעל פה. סליחה, שכחתי לשמית פרט, הוא היה פותח את הספר טלפוני ומסתכל. אז אשתו אומרת, אתה כזה גאון, כזה אדם גדול, מה אתה צריך לפתוח את הספר הטלפוני? תלמד את המספר בעל פה ותדע. ניסה ללמוד את המספר בעל פה, כך אומר הרב מזוז, לא הצליח. למה? הוא אומר, זה לא עניין אותו. זה לא יחשיב אותו. הוא לא יחשיב את הדבר הזה. כתוב בגמרא, מפנימה מתים בנים של המאה ארצות. לפני שקוראים לארון הקודש ארנה, ולבית הכנסת בית עם. השאלה, איך אתה מחשיב את הדבר? זה הדבר הראשון שכותב הרב באורות התורה, פרק ח' פסקה א', הוקרת התורה. מה היה העניין שאמרו נעשה ונשמע? מה קרה? אלא היחס שלהם לתורה. איך אתה מחשיב את התורה? איך אתה מחשיב את לומדיה? מגיע לך איזה קצין רמטכ"ל, אתה קופץ דום, מגיע לך תלמיד חכם, טוב, אתה מסתכל, נו, עוד איזה שנורר אחד הגיע, עוד איזה בור בעם הארץ. איך אתה מתייחס לדבר? זוהי נקודה מאוד בסיסית אצל האדם. היחס שאני מתייחס והרצון שלי ללמוד תורה. אז אמר לנו הרב מזוז, הרב עובדיה מאוד אהב את התורה. דרך אגב, אני יכול להגיד לכם את המספר הטלפון של הרב עובדיה, של הרב מזוז, כי זה מופיע באתר וביוטיוב, אז הוא אומר 678 לב צח, הוא כל הזמן עושה צימנים, 678, הוא אומר ככה, 678 זה בני ברק, ולב צח 3298, ככה אני זוכר את המספר הטלפון שלי, בבית, ככה הוא אמר לנו, ככה אני גם לי זוכר את המספר הטלפון שלו. הרעיון הזה שאדם יעשה סימנים זה רצון, מנובע מהרצון של אדם שהוא יזכור את התורה. ועל ידי זה שאדם רוצה והוא עושה סימנים, הסימנים האלה הם יוצרים אצל האדם במבנה הנפשי שלו רצון ללמוד תורה. ואני אתן לכם כמה דוגמאות. אז עוד דבר לפני כן רציתי להגיד, הנקודה הזאת שאמרתי לכם שאהבת תורה זה צריך להביא את האדם גם לרצון להקיף ולרצון לגדול בתורה. הרב קוק כותב באורות התורה בפרק ט', על ידי זה שאדם יקיף את התורה, יקיף את כל התורה כולה, נראה לי פסקה ג', זה יוליד אצלו רצון וחשק ללמוד תורה. וזה אחת הסיבות המרכזיות שאני התחלתי לעשות את הסימנים, להוציא חוברות ולהסתובב בין ישיבות. כי בחורים מגיעים לשיעור ד'A והם שואלים את עצמם שאלה יסודית אחת, מה יצא לי? אני בישיבה כבר שיעור A, כמה דפים למדתי? כמה דפים למדתי? כמה הספקתי? כמה אני זוכר? ואם אדם יוצא לו שהוא בחמש שנים יוצא לו 100-150 דפים, אז מה יוצא לו מזה? הרבה בחורים שדיברתי איתם, זה אחד הדברים המרכזיים שגורים להם לדבר הזה. וגם ראיתי בספר שלום ירושלים שהרב שח כותב את זה מפורש, והקהילות יעקב כותב את זה מפורש, שאנשים עוזבים את לימוד התורה מזה שהם לא זוכרים ואין להם אהבת תורה מהדבר הזה, שאין להם מספיק לימוד תורה ולא מספיקים. רב שמעון שקופ מקובל בעולם התורה שזה עולם עיון, נכון? רב שמעון שרב שמעון שקופ נכנס לישיבה שלו פעם אחת, הוא שאל אותם באיזה דף הם עוסקים, אמרו לו דף עין ג' ביבומס כולל תוספותי. הוא אומר באמצע הזמן, לא יכול להיות, הוא כעס לי, נתן לי שיחת מוסר. בישיבתו של רב שמעון שקופ היו מתחילים לתת שיעורים אחרי חנוכה, אחרי שבוע, כל מסכת יבמות עם תוספותים. זה הסתכלו בספר, תורה יבקשו מפיהו, דת יבקשו מפיהו. תסתכלו בטח בספרייה, יש לכם את זה. יש לי את הספר הזה בבית, נוכל לשלוח לכם את הטפים מצולמים. אחרי שלמדו את כל יבמות בחנוכה, אז כמה מספיקו ביום? יבמות! אני אמרתי עכשיו, אמרתי דף יומי יבמות. כל שהבנתי שם משהו, בלבטים עזרו לי. זה של הזה והסבא של הסבתא של ההוא והאימא של הסבא של הזה, כל מיני בלי התרשימים לא הייתי מוצא את ידיי ורגליי. למרות שלמדתי כמה דפי גמרא. בחנוכה הוא התחיל לתת שיעורים רבשי מושקוב אחרי שלדו את כל המסכת. זה רב שמעון, לא משהו, רב שמעון, רב שמעון, הפלפול והעיון. ככה למדו אצל הראש ישיבה שכל עולם הישיבות מדבר על העיון שלו. שכל עולם הישיבות מדבר על העיון שלו. שאלו פעם את החזון איש, מה זה תלמיד חכם? מה תלמיד חכם שלומד דף ב-80 יום ולומד ביום אחד 80 דפים. ובא אליו בחור צעיר לחזון איש והתפלפל אותו בסוגיית שווה כסף בקידוש י"א ממני, י"א עמוד ב', והתחיל לפני בפני יהושע. אז החזון איש דיבר איתו קצת, אמר לו, תשמע בחור צעיר, אמר לו את זה ביידיש, תשב תלמד, בגיל שלך צריך לשבת ללמוד בבקיאות, קצת לעיין בתוספות, קצת לעיין בפני יהושע, תגדל, תהיה יותר מבוגר, תלמד יותר בעיון. דרך אגב, גם הגרא, תראו את הגרא על הפסוק לך לנמלה עצל, כן? והוא מראה, הוא מביא שם את העניין הזה שבגיל צעיר צריך ללמוד הרבה בקיאות, כי זה הזמן שהזיכרון. אתם עדיין בגיל הצעיר, נראה לי. אני קצת, אני תמיד אומר לתלמידים שאני בחור בשיעור א', אני מקווה שאני אשאר ככה, אני מקווה שגם הזיכרון שישאר ככה. ויש כאלה שאומרים אני כבר סבא. אני לא, למה אני סבא? אני לא סבא, אני בחור בשיעור א'. אתה צריך להישאר צעיר, מישהו זקן, השם ישמרנו. יש כאלה שיושבים כיכר מיואשים כל הזמן, סופרים את הטבעות האלה. בגיל 40 כבר מספרים מה הם עשו כל החיים שלהם. על אברהם כתוב, אברהם זקן בא בימים, זקן בא בימים, כל יום הוא בא איתו. אז החזון איש אמר לו, תלמד. והגר"א כותב שבגיל צעיר, לפחות בגיל שלכם, צריך ללמוד הרבה בקיאות ולהקיף. זה ללמוד עיון ודאי. הרב שך אמר להם שצריך ללמוד כל יום דף עם ראשונים. מורי ורבי הרב יועזר אריאל, אחיו של הרב יעקב אריאל, הוא היה דיין, יהודי, תלמיד חכם עצום. כשלמדתי בישיבה בקריית ארבע בתור בחור, היה לי מוסר, היינו בחורים עולים מהפנימיה מלמטה, היינו רואים את הרב יועזר יוצא מהחדר שלו שהיה יושן שם, היה לו איזה 11, 12, 13 ילדים, לא יודע כמה יש לו. הוא נתמנה להיות אחר כך דיין, היה שנים דיין, עכשיו יצא לפנסיה. והוא סיפר לנו שבכפר חסידים היו לומדים כל יום גמרא, שיטוסות, ריף, ראש ריף רן וריט ברשב"א. כל יום היו מספיקים בזמן את כל מסכת קידושין. עם ראשונים, לא מדבר על בקיאות, כאן בכל מה בקיאות. אני לוקח לפעמים טרמפיסטים, קחתי פעם בחור טרמפיסט אחד, שאלתי אותו, אני שואל אותם בלימוד גמרא, שואל אותם מה למדת? הוא מדבר איתי ככה וככה. אחר כך פגשתי אותו בחתונה, שאלתי אותו, נו מה אתה לומד? לא, לא, הרב, אל תשאל אותי. למה אני שואל אותך? מה אתה מפחד? הרבה בחורים בעולם הישיבות, לקחתי בחורים רק מכפר חסידים, למדו בבא קמא, מכפר חסידים, שיבה חרדית. התחלתי לשאול אותם שאלות, לקחתי אותם למזלם רק מצורמת מורשה צומת גאה. התחלתי לשאול אותם שאלות, דיו, והמביא אחרים מנכסי חברו, שאלתי אותם, וזה מופיע, המביא אחרים מנכסי חברו, זה נון ח', נכסי חברו, דיו, הוא כמור, אז ממש, 7 דקות, 8 דקות נסענו, הרצתי 10 דפים. הם לא ידעו כל כך דפי גמרא, וגם לא גמרו את המסכת. אמרתי איך אתם לומדים ולא גמרו את המסכת. כל גדולי הדור הקודם צעקו על זה. כל גדולי הדורות צעקו על זה. וגם הישיבות שלמדו הכי הרבה פלפול, למדו הכל. ולא רק למדו רק נשים נזיקין. מורי ורבי הרב ליאור תמיד אומר שבבולוז'י למדו מברוכות הדוקצין. והצלח כותב בנודע ביהודה. שמשהו כותב בצלח, זה משהו לימד בישיבה. ומה שכותב בצלח זה לא הפלפולים הפלפולים, אלא הפלפולים כאילו מה שיקרא יותר רגועים. ותראו את הצלח יש, בברכות יש גם, ויש בפסוחים מסוגיית רבי חנן סגן הכהנים, יש שם מלי קוף סמך זין סעיפים. אז הוא מלמד פסוחים ולמד ביצה ולמד ראשונה ולמד את כל המסכתות, כי היה רצון לדעת, שאדם ירצה לדעת להקיף. אם אדם ילמד כל יום דף או שתיים מינימום, אני ראיתי שספר שהוציא הרב אביהו שוורץ, לאחרונה הוציא ספר אחרון, שהוא מביא בשם רב אברום שפירא, שבהתחלה בישיבה במרכז הרב שפירא רצה שילמדו 2 דפים ביום, ואחר כך זה ירד, כי אנשים לא למדו. אבל כשאדם יגיע למצב כזה שהוא יודע את התורה, הוא צריך הכל לאהוב את התורה כמו הפרידה, וירצה לדעת את התורה. ואם זה שאנשים עוזבים את לימוד התורה, כך כותב הרב שך, אני אמצא לכם את זה, זה בגלל שאנשים לא, הנה, לא לומדים את התורה ולא מספיקים. הנני ממהר להשיבך על מה ששאלת ממני בחפצך לחפש עצות לעלייה בתורה, כי כמעט באתי עד משבר שלך רואה, כמעט באת עד משבר שלך רואה עלייה, אף כי לומד אתה כמה שנים בישיבה, ואין אתה חושב שאתה מן הבטלנים, להפך אתה שומר סדרי הישיבה. כן, יקירי ורב חביבי, צר לי מאוד אם אומר לך, כי רואה אני בדרך כלל אסון גדול בדרך זו שסללו להם בישיבות ללמוד כמה דמים, דפים במשך זמן קיץ או חורף. שמעתם? אסון גדול. יש פה כמה מכתבים. אסון. זאת אומרת, הרב שך מדבר על הישיבות שלו. יש גם הישיבות שלנו אימצו את האסון הזה. ללמוד ביון עיון. לא מספיקים, אז בטח שהוא עצוב. מה הוא שואל את עצמו? מה יצא לו מזה? אני, בצלם בישיבה אנחנו עושים הרבה סימי מסכתות. כל סוף זמן עושים סימי מסכתות, וכמו שהרב סיפר לכם מקודם, אני שכנעתי כמה רמים בישיבות תיכוניות. הצלחתי לשכנע כמה רמים, שהם לומדים נגיד בבציעה, בבקמה נפלא, בעיון נפלא, אבל את הבקיאות שיקחו מסכת קטנה. שבחור גומר מסכת, זה לא הרגשה טובה. דרך אגב, אחרי שראיתי את זה, אז גם הקרן יהושע ראיתי, קרם יהושע. זה הספר הזה של רב יהושע כהן, גאון עולם. כותב את זה, בוא, אז אמרתי, נתלה בעדרת, נתלה בקרם יהושע, אני הקטנצ'יק, נתלה באנשים האלה. הוא גם כותב את זה בעמוד ה-ח', אצלי בהוצאה שלי בצד ימין למטה, עולה לצד שמאל. וגם כמה ישיבות הזמינו אותי, מסכת תענית חייגה, יש לי שאלות בבקיאות, בעיון, עם סימנים. זה יוצר שמחה אצל אדם, יוצר סיפוק. אצלי בישיבה, אחת השאלות שאני שואל שבושים, גמרת מסכת? אני לא רוצה להוציא שם רע לציבור שלנו, כמה אחוזים אמרו לי שגמרו מסכת. לפחות אני את הילדים שלי לבר מצווה, אני עושה סיום מסכת. וגם אם אדם עושה סיום מסכת עם הבן שלו, מה אחר כך עושה הילד? לא גומרים מסכתות. אז בטח שאין להם אהבה תורה, בטח שאין להם שמחת תורה. הוא פה דף, שם דף. באלול, שמגיעים בחורים משיעור א', בסדר, לא משנה איזה מסכת לומדים בישיבה, סדר ערב, בחור בשיעור א', מסכת לומדים בערב, מסכת תענית שיעור א'. ובחטא תשרי אני עושה ערב עם ההורים, וכל שיעור א' עושים מסכת תענית ועוד בחורים. אחר כך עושים עד חנוכה עוד מסכת. שהאדם ייצור לעצמו את המוטיבציה, כמו שכותב הקרם יהושע, מצטט אותו, מה אני מי אני? ייצור אתם את המוטיבציה ללמוד תורה, להקיף. אני גמרתי מסכת, עוד מסכת, גמרתי דפים, אבל בשביל צריך לשבת. אמרתי, פתחתי זה תלמוד, כל כך תלמד, תשב תלמד. ואמרתי, כשאדם מסתובב בפיצה, היה לי חבר אמריקאי, היה אומר לי תמיד, פיצה בלא זיתים זה כמו גוף בלא נשמה. אז אם זה ככה, אז באמת, אם זה הגוף וזה הנשמה, אז איפה הלימוד תורה? לא, אבל הוא יודע שגמר את השטחה כך. זה כשהיינו שמיניסטים והיינו עושים שטויות, ברוך השם, והם מדברים ככה, ושותים קוקה קולה, ועושים תחרות קרמבוים, כמה אוכלים, אבל גדלנו מעט, ברוך השם. אבל כשאדם יש לו את הדברים האלה בראש, אז בטח שלא יכול ללמוד. כותב הרב קוק, כותב בהקדמה למוסר אביך, איך הוא יודעים אדם הוא צדיק, רואים לפי התפילה שלו. והוא כותב שם שמי שהוא לא יכול, אדם לא יכול להחזיק גם את החומריות וגם את הרוחניות ביחד. אבל אם אדם רוצה, הוא יכול להיות בחור בגיל 14 כמו הרב ליאור, לגדול במנזר, לבוא בלי הורים, שלא יספר שההורים עוזרים ותומכים, בלי הורים, בלי כסף, לגדול אחד מגדולי הדור. זה תלוי ברצון ובהחלטה של האדם. עכשיו, אני אתן לכם, כמו שאמרתי, באתי בערך פה טיפה גם על הסימנים. הרעיון של הסימנים, קודם כל הבאתי לכם את הרב קוק, ואמרתי לכם, המעריץ חיות מדבר על זה, הדרת רב זלמנה, התורה תמימה, התפארת ישראל, ועוד גדולי ישראל, דיבור על נושא רב חיים וולוז'ין, שכחתי להגיד לכם, כותב את זה ברוח חיים, לא זוכר כרגע את זה פרק, אולי פרק ג', או נדמה לי פרק ג' כותב את זה, זה הופיע גם באבי הישיבות, בספר אבי הישיבות, הוא מדבר על זה בשני מקומות, על עניין של לעשות סימנים. הרעיון שלי, שנוקח את הסימן של הדף, מתוך הסימן אני עושה סימן. כמו שהבאתי לכם דוגמה, מבריח הרים מנכסי חבירו, זה נון ח', נכסי חברו, נון ח', נכסי חברו. זה סוג אחד של סימנים שאני עושה. או במציאה כף א', כיכרות אנג'ל, או פרק הסוחר את הפועלים, זה גדרי פועלים, פי ג', גדרי פועלים. דרך אגב, עין ג' במסכת, ביומה, פרק שמיני, זה גדרי עינוי. זה סוג אחד של סימנים שאני עושה. אני לוקח את הנושא בתוך הדף, מתוך הנושא של הדף אני מוצא סימן. ואני מחפש כמה שהסימן יהיה יוצר דופן. אני משתדל, כמו מדברות חופרות ודברים כאלה. זה סוג אחד של סימנים, ואני מתאמץ, ומי שעולה לרעיון הזה, זה מוצא חן בעיניו, אני נדלק על זה. אני אתן לכם עוד דוגמה, כמו שחד דם, יד שחד דם, כמו דצה חדש באחב, יש לנו גנבה חגבש, סוכה, זה דף ח' עמוד ב', ששמונה מקרים, אני סופר מקרים בגמרא, מסכת בכורות שכבודו למד, הבנתי, אז בדף ח' מסכת בכורות יש שם שמונה בעלי חיים שיולדים לשלוש שנים. מקידושין דבב יש שם שש לשונות של קידושין. וכן הלאה, יום אחד אומר לי אחד הרבנים האלה ששכנעתי אותם ללמוד מסכת תענית, אז אמרתי לו, תענית דף זין, שבע סימנים שלא יורדים גשמים. אומר לי, הרב, התלמידים שלי אמרו לי שמסכת תענית דף אי עמוד א', יש חמש מימות בשם רב נחמן בר יצחק, וחמש מימות בשם רבי יוחנן. אז אמרתי לו, שתבח שם הולד, ילדים קטנים, ילדים מכיתה ח', שגרמנו להם, שלא מהבתי ספר הכי חזקים בארץ, לא מדובר בתורנים החזקים ביותר, ילדים ספרו, ספרו מעצמם. אז מה, בטח ששם הזכירו את הדף, כי הם לדעו דף פעם אחת, ואחר אמרו, מה, איך נזכור את הדף הזה? דף A בדרך כלל קשה למצוא סימנים, אז איך נזכור את הדף? אז הם ספרו. וכן הלאה וכן הלאה, בהרבה מסכתות, אני יכול לתת לכם דוגמאות שאני סופר דפי גמרא, על ידי שאתה סופר, אתה מוצא את הסימן. ובא המציאה, דף כף א', כיכרות אנג'ל. דרך אגב, בדף עין, דף פי, זה הלכות הסוחרת האמנים וחסרות הפועלים, עין זה עובדים, פד פועלים, וככה, לפעמים אני ככה, אני זוכר דפים שלמים. גם המאירי כותב בהקדמה שלו, לכל פרק, הוא מחלק את הפרק לנושאים. למה הוא מחלק את הפרק לנושאים? כדי שאחד אחד לזכור. אני בספר פה, אתנו בהתחלה חובות, הוא בנוי בצורה כזאת. הוא בנוי מטבלאות של סימנים, דף סימן, דף עמוד סימן נושא, הקדמת המאירי, במועד הבאתי תהליך את הגבירתה, שאדם יש לו גם סיכום הלכתי, שיקיף גם את זה וגם את זה. בנושא נזיק אם אין לי שאת הגבירתה, שבא לתפארת ישראל, ואני יושב שם פסקי הראש, סוטה, למשל, שעכשיו בחור שהוא מגיע את מסכת סוטה, אנחנו עובדים עכשיו לספר זה, פה יש את ברכות מועד ירושלים משקלים, יש לי תלמיד עכשיו שמגיע את סדר נשים, אנחנו עובדים על זה, אומר לי, הרב, אין על סוטה פסקי הראש. אמרתי, מה אפשר לעשות? אין פסקי הראש על סוטה. עכשיו למדת שאין על פסקי הראש סוטה. בצורה כזאת אני מחפש סימנים, כותב סימנים, ואני אמרתי לכם, זה שני סוגי סימנים. גם בגמרא אנחנו רואים כל מיני סוגי סימנים. לפעמים גם אדם סתם עושה לעצמו סימנים. הדבר הזה מופיע למעלה, הדבר הזה מופיע למטה. כתוב, לא זכר שרה משכים את יוסף. אז כמו שאמרתי לכם, שהתורה תמונה מביא את זה בחמש פעמים את המקום הזה, אז הוא אומר, לא עשה סימן. הסימן של האדם עוזר לו לזכור את הדברים, ועל ידי זה הוא יצליח. טוב, אני רואה שהזמן עובר, אז אני אברך את התלמידים, אני הקטן, אני אברך את ראש הישיבה שזיכה אותי לבוא לפה, שבעזרת השם, שיהיה לו נחת, בעזרת השם, ישוע הדעת, והישיבה תלך ותגדל, והתלמידים באמת המשיכו לגדול בתורה. על בר מציע לא הוצאתי חוברות, מי שרוצה יש לי חוברות על בבא קמא, מי שרוצה לקנות ספרים, לא שאני עושה את זה בשביל הביסנית, אני מוכר את זה בחיר נמוך יחסית, ומי שיכנס את השיטה בהחלט ישמח, ספר לכם עוד דבר קטן, הזמינו, הביאו אותי לתלמוד תורה אחד לדבר עם התלמידים על לימוד תורה, אז שם אמרתי אותם, שאלתי אותם מה אתם למדתם לומדים, מה למדתם עכשיו? אמרו לי, למדנו ספר יהושע. אמרתי, שאלתי אותם, מי הם חמשת המלכים שיהיו בדרום? אז הם כך קצת גמגמו לי. אז אני אמרתי להם, ירושלים חברון, ירמות לכיש גלגלון. אז הסתכלו עליהם, איפה אתה יודע? אז אמרתי, פעם שהייתי צעיר, וחוץ מהקרמבוים שהייתי הולך, הייתי משתתף בחידוני תנ"ך. אז עשיתי לי סימן, יחילה, וכל מיני סימנים הייתי עושה בתנ"ך, ולפני 30 שנה עשיתי את הסימן הזה, ואני זוכר את זה היום, וילדים למדו, וילדים טובים, תלמוד תורה זה קצת יותר ברמה, וגם הבן שלי הרבה פעמים שהוא מביא לי כל מיני דפים, אני מחזיר לו בחזרה למלמד שלו סימנים על הדבר הזה, ולאחרונה המלמד אמר לבן שלי, תגיד לאבא שלך שאולי יעשה לנו סימנים על הדבר הזה. אז ברוך השם, אז קודם כל צריך להיות רצון שלכם ללמוד תורה ולגדול בתורה, ובעזרת השם, עם הרצון, בעזרת השם בטוח תדעו. אז תודה רבה לרב שהזמין אותי ולתלמידים.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.